אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם. וחברים, מצודות כשמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת ראש?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
שיחת קיבוץ 13.
זה פרק 13 כבר.
מספר, ביהדות זה מספר מזל. ועוד לא נגענו בבארי. אנחנו בעצם במסע שלנו להבין את הקיבוצים והקיבוציות אחרי השבעה באוקטובר. והיום נמצאת איתנו סופי ברזון מקאי, אמרתי נכון?
כן.
אומנית חזותית, צלמת ועוצרת, מנהלת גלריית בארי, שנרסה בטבח, נכון?
כן.
והיום היא בבית רומנו בתל אביב. את, בן זוגך ושלושת הילדים, ניצלתם בטבח, אחרי שהייתם 20 שעות בממד, ואני חושבת שהרגע שבו את תיארת, בכתבה, בחדשות 12 לציון ננוס, את מה שקרה שם. ואת השאלה שמאז מושמעת יום אחרי יום, בטוויטר ובמקומות אחרים של על הבוגדים, נצרבה בכולנו עד היום, וגם לי אישית גרמה להבין את גודל האירוע, שאם אנחנו לא זוכרים חלחל די לאט. איפה את היום?
וואי, איזה שאלה. איזה חלק. אנחנו בבארי. חזרנו לבארי, המשפחה, עד שהבית הזמני בחצרים יהיה מוכן, עד שהקרבילה שלנו תהיה מוכנה לקלוט אותנו. אז עזבנו את המלון לקראת פתיחת שנת הלימודים, חזרנו לבית. אז אנחנו שם מבחינה אישית. מהלך חשוב, זה היה חשוב לחזור הביתה, הגלריה פה, ומבחינה מקצועית הכל התייצב, סוג של, זה החלק הכי יציב, בואי נגיד, של כל החיים. רגשית, גם יחסית בסדר, אני חושבת.
אבל סופי, תגידי, אתם בעצם, זה דבר שהוא מאוד מורכב, אתם חזרתם הביתה, עכשיו, אחרי כמעט שנה, תחילת שנת הלימודים והכל, ואתם בעצם חזרתם כדי לעזוב שוב, ואז לחזור שוב. או לא לחזור שוב, אני לא יודע, תגידי את. זה סיטואציה, לכמה זמן חזרתם? חזרתם זמנית, לכמה זמן בעצם?
המעבר כל הזמן נדחה. אז כשבאנו, יצאנו מנקודת הנחה שזה מינימום חודש, ומקסימום אי אפשר לדעת, הפרויקט מתעכב ומתעכב ומתעכב. זאת אומרת, הוא...
שפרויקט זה אומר שכונת קרבין.
שכונת בארי בחצרים.
בחצרים.
כן. דובר בהתחלה על מעבר בראשון ליוני, וזה נדחה לראשון לאוגוסט, וספטמבר, ואוקטובר.
מה המרחק בין חצרים לבארי?
משהו כמו 40 דקות, 45 דקות. חצרים נמצאת ממש בזנב של באר שבע, בכניסה לבאר שבע.
והילדים, אבל יש מסגרות בבארי, איך זה הולך?
לא, אין בבארי, הילדים כבר היו רשומים למסגרות שלהם שם, אז הסעות, הסעות, ואת הקטנה שהולכת לגן שם, אנחנו צריכים להסיע שזה די קדר. אבל...
זאת אומרת, זה כל יום 40 דקות.
כשאין פקקים.
כיוון.
כן.
וואו.
כשאין פקקים.
אבל איך זה להיות בבית שם?
כשהבנו שיש דחייה ושנכנסים פה לבעיה של תחילת שנת הלימודים, וכל המסגרות חינוך בים המלח נסגרו, וגם אם הם לא היו נסגרות, כבר אני לא הייתי יכולה להיות שם יותר בחיים האלה בתוך המלון, אז זה היה ברור שאנחנו לא ניכנס עכשיו לאיזה סרט של לקחת סאבלט, או כאילו אף אחד מאיתנו כבר, לפחות בתוך המשפחה שלי, לא יכולנו לסבול את זה, את זה שאין בית. אז היה ברור שנחזור הביתה, גם הקיבוץ נראה טיפה יותר טוב, נגיד החלק המזרחי שלו, רוב הבתים שנפגעו, פירקו אותם, אז הם לא רואים אותם, וגם הבית שנהרס אצלנו בשכונה שהציתו אותו, בדיוק הורידו אותו, אז הבנו שאפשר לנסות. ובמשך כמה שבועות פשוט היינו חוזרים לסופי שבוע הביתה, בשביל לראות איך אפשר לחיות עם, עם הדבר הזה, שצריך לחיות איתו, גם עם הזיכרון כל מה שעוד נמצא שם, וההתמודדות הרגשית של, של מה זה לגור ב... איך אפשר לומר את זה? בזירת טבח, כן? וגם בבית שלנו שעברנו בו את מה שעברנו, אבל היה כל כך טוב להיות בבית. הלילה הראשון שהתעוררתי שם היה... יאו, פתחתי את החלון לא יודע, את הציפורים והגינה, והרגשתי שאפשר שיהיה בסדר.
וואו, זה מדהים. ובאמת, אז איך עכשיו אתה הולכת ברחובות בארי, והילדים מתרוצצים ב... זה לא רחובות, זה שבילים. מדרכות. כן, כן, שבילים, מדרכות, קיבוץ. איך התחושה? אני מניח שכל מקום מזכיר משהו טוב, אבל גם משהו, גם את 7 באוקטובר.
נכון. אז ככה הולכים. בכל מקום מזכיר משהו טוב, וגם את 7 באוקטובר, והשכבות האלה פחות ופחות חורקות, כאילו הרבה זמן שהייתי מגיעה לבארי, הייתי מרגישה שלא יודעת שהיקום מתפצל, ושעכשיו יש מין יקום מקביל כזה, שזה בארי שקרה לה את 7 באוקטובר, וגם את איך שהיא נראית עכשיו, ומצד שני את כל 30 שנה של החיים שלי שהיו שם, זה חיים. והדבר הזה כאילו כל הזמן חרק, וזו התחושה ממש קשה, של איזה פיצול אישיות אפילו, וזה פחות ופחות מרגיש ככה.
ולא יהיה קשה לעזוב עכשיו?
יהיה קשה לעזוב שוב. יהיה קשה לעזוב שוב, ואנחנו נצטרך לראות איך לנהל את זה בדיוק. אני מבינה שהשנים הקרובות שיבואו, להרגיש בית, זה מין דבר שהוא נצטרך לבחון את הצורות החדשות שלו. זה לא...
ואגב, אם את אומרת את זה כבר, אז את כל החיים חווה הגירה. זאת אומרת, תביא בתור ילדה הגירה, כי חיית בלונדון הרבה שנים, ואז חזרת לארץ בתור ילדה, ואימך נפטרה. ואת גם מתעסקת באמנות שלך עם הנושא הזה של הגירה ומעבר. ואת בעצם היום מאגרת בארצך.
ממש.
את יותר מרגישה שאת יותר, בגלל העיסוק ובגלל הילדות וכל, את יותר מתורגלת בזה או שלא? אפשר בכלל להתרגל לזה? נראות שזה כמובן מאוד שונה.
זאת שאלה היא מקסימה כי זה נכון. בכלל, אני חושבת שאם אנחנו חושבים על המצב האנושי, כנראה שמצבים של הגירה זה אולי מצב קצת יותר טבעי, מאשר להישאר במקום אחד. מאוד עזר לי. בתהליכים שהייתי צריכה לעבור, זה תהליכים ממש ממש קשים, של להיקרה מבית ולהיקרה באלימות, ועולם שנשמעת, שנשמעת ממש תחת הרגליים שלך, והרגשתי באיזשהו שלב שיש לי איזה זיכרון טעי אפילו, קצת, שאני יודעת איך לעשות את זה, שעשיתי את זה פעם, עשיתי את זה בתור ילדה, עם הרבה פחות כלים ומשאבים, וזה מאוד... זה היה משהו שיכולתי להסתכל אחורה ולהרגיש שאני מכירה את הדרך, את הדרך שלי, איך לבנות בית, מין בית רפאים כזה שיכול להתקיים בתוכי עד שיהיה בית במציאות.
וגם לילדים שלך הצלחת להעניק את היכולת הזאת? זאת אומרת, זה עזר בהתמודדות המשפחתית גם?
אני חושבת שאצל כל המשפחות ההבנה של בכלל מה זה בית מאוד מאוד התעררה ו... כל עוד משפחה נשארה שלמה, וזה גם לא מובן מאליו בבארי, ומשפחות איבדו הורים, איבדו ילדים, אז כל עוד המשפחה הייתה שלמה, אז הייתה הרגשה שאת כל היתר אנחנו נצליח לבנות. אבל כל עוד יש אחד את השני, אז אנחנו, אז זה הבית. זה נורא עצוב, האמת, עושה חשק לבכות.
אבל הבית הזה והזהות הזאת, זה באמת משהו שהוא תחום העיסוק שלך עוד לפני 7 באוקטובר.
נכון.
כלומר, כל האומנות שלך זה איזשהו חיפוש אחרי הדבר הזה, ואת יכולה לספר קצת על התהליך הזה לפני 7 באוקטובר, ואז איך הוא נמשך? זה היה מאוד חזק, מה שאמרת לה, שהרגשת שיש לך כוחות או ניסיון.
כאילו...
אולי דרך האימג'ים האלה של ה... הרי אני אתאר שבתערוכה שלך שהתפרסמה אחר כך...
בירושלים.
בעצם זה... כן, זה מי כסף ואהבה כוכבים, נכון?
אדמת כוכבים.
אדמת כוכבים. אז רואים תמונות של חלון הבית, זה אותו פריים, נכון? אותה הספה, ובעצם הדמויות מתחלפות. זה מה שהתעסקת פה לפני?
כן, יש איזה מסע בכלל, קודם כל מאגרים אנחנו במסע שהוא לא נגמר, של איזה מין פסיפס כזה שכל הזמן מרכיבות ומפרקות מחדש, של מול גם התרבות שעזבת והבית שעזבת, וגם בתוך התרבות הקולטת. יש כל הזמן איזושהי שיחה מאוד מאוד ערה ודינמית בין מה את משאירה ומה את מזיזה ואיך הדברים מתמזגים. אז בסך הכל מה שקורה באמנות זה שיקוף בסוף של, שלי, של מה זה להיות אדם בעולם, ואיך אני מחברת את שני הבתים האלה. של בערי ולונדון, של ישראל ואנגליה, תוצאה של אהבה, אתה יודע, בין אבא שלי לאמא שלי, איך מחברים ככה שתי ארצות, חלקים שלא רוצים ממש להתחבר. ודרך זה באמת הייתה בחינה מאוד ממושכת של המערכת יחסים שלי, עם כל מיני היבטים של החיים פה. גם של מבט אחורה על הבית שעזבתי אותו, וגם מבט מאוד עכשווי על, על הבית של עכשיו, ובסוף זה באמת התמזג לתוך התערוכה שהייתה בירושלים, שאגב, תוכננה לפני אוקטובר, היא הייתה אמורה לצאת לפועל, אבל בסוף היא הפכה להיות משהו קצת אחר, ובסוף שמה, אני חושבת שבנינו בתוך החלל, אני ומיטל מנור, האוצרת של התערוכה, איזשהו בית רפאים שעכשיו מזג יחד את, את שני הבתים האלה שלי.
כמה אנשים יש בבארי עכשיו איתכם?
פיזית, בקיבוץ?
כן, כמה חזרו, וכמה מיועדים לחצרים?
אני חושבת שלחצרים אמורים לעבור משהו כמו 70% מהקהילה, שזה מתוך 1,100 איש, משהו כמו...
שאיפה השאר יהיו? כל מיני?
מפוזרים. מפוזרים בארץ, ובבארי כרגע יש משהו כמו 200, אם אני...
בקיבוץ עצמו?
כן. כן. מהר מאוד, אגב, התחילו לחזור. היו מעט, אבל לא לקח הרבה זמן עד שאנשים חזרו.
כן. אגב, זה שאתם, כבארי הוא קיבוץ שיתופי... חזק כלכלית יחסית, אני חושב, זה משהו שהוא מורגש, אם את מסתכלת על קיבוצים אחרים בעוטף שהם אחרים, אז הם מרגישים איזושהי גאוות, לא יודע, גם גאוות יחידה אולי, כי בערי זה קיבוץ עם גאוות יחידה, ולכידות, וזה דברים שמשרתים אתכם, השיתופיות הזאת?
אני חושבת ש... כאילו, קיבוץ שיתופי הוא קצת יותר שומר על המנגנונים שלו, של אנשים שיודעים לעבוד ביחד, והגורל שלי שזור בגורל שלך, באופנים מאוד מאוד קרובים, כן? שנכון, אנחנו מבקשים הרי לפרום את זה, את השותפות גורל הזאת, ככל שהקיבוץ עובר תהליכי הפרטה. עד גבול מסוים, כמובן. אבל כשאתה ממש מרגיש שהתקומה שלך והתקומה של מי שלידך זה אותו הדבר, אז יש הייתה המון מוטיבציה, וגם אנשים יודעים לעבוד ביחד. אנשים יודעים לעבוד כמערכת אחת.
כי היא קיימת.
כי היא קיימת. היא קיימת והיא עובדת, יש יחסי אמון. מאוד מאוד, האמון מאוד מאוד עמוק בין חברי הקיבוץ. כמובן שזה מגיע עם כל מה שזה מגיע איתו, עם כל חוסר הנוחות והחטטנות, וזה לא נכון, רק ורדים ושושנים, אבל בסוף, בבסיס, יש אנשים שהגורל שלהם הוא משותף, והיכולת שלהם לעבוד ביחד למען מטרה משותפת היא גבוהה. יש יכולת טובה מאוד של לקבל החלטות קהילתיות, וכל הדברים האלה, כשאתה צריך להתחיל לאסוף משהו מהשברים, זה הופך להיות משאב.
אבל עכשיו כשיש דילמות על השיקום של הקיבוץ, ועל איפה להיות, ואני מניח שיש גם חילוקי דעות, המון, יש כל מיני
המון.
קשיים, זאת אומרת, זה לא גן של שושנים.
לא, ברור שלא, אבל אני חושבת שהמצב היה, כלומר, עוד יותר גרוע, אם לא, וגם אנחנו רואים את זה, זה היה מאוד מאוד בולט, כשהגיעו למוקדי הפינוי אוכלוסיות ממקומות שהם לא, שאין יחסים קהילתיים, המצב הנפשי אפילו של אנשים היה הרבה יותר גרוע, אני מדברת על אנשים שפונו מסדרות, או מאשקלון, זאת אומרת, בהחלט, להיות קהילה שמכירה, ושאנשים אוהבים אחד את השני, לרוב, או שואפים לאהוב,
בדיוק, יש פסייג של הקיבוץ שיתופי, זאת אומרת, זה יכול להיות גם אלמנט מכביד, כי בעצם התחלה לקיים החלטות שהקהילה שלך החליטה, ואין לך יותר מדי מרחב לבחור, לתמרן, ואת מתמודדת גם עם התגברות על טראומה או התמודדות, לא יודעת אם התגברות, התמודדות.
כן, וגם בגלל זה באמת יש משהו כמו 30% מהקהילה, שהחליטו שהסטינג הקהילתי הזה הוא לא משהו שהם מסוגלים להתמודד איתו עכשיו, וזה מאוד מאוד מובן וברור, וגם בכלל בערי עומדת בפני כל מיני, האתגרים הם רבים. אני רק אומרת שכשנכנסנו לזה, לפחות את השלב הראשוני, שאת צריך לאסוף רגע את השברים, להקים על הרגליים שוב כל מיני מערכות, כן, הכל קרס, הנהלת החשבונות קרסה, דפוס הפסיק לעבוד, גלריה נשרפה, זאת אומרת, קרה פה המון הרס, אז אנשים יודעים מה לעשות, וגם הייתה התגייסות של אנשים, כשזה הבית שלך, וזה באחריותך, והגורל של המקום הזה תלוי בך, אז אנשים, לא יודעת, עזבו עבודות מסוג אחד, התגייסו לעבודות מסוג אחר, אנחנו כאילו יודעים לעשות את זה.
את יודעת, סיפרה לי עדי, זוהר, שאנחנו כן. מכירות שהיום היא בדליה, היא מבארי.
נכון.
היא הייתה בהיריון מתקדם, נכון. והיא ילדה כשהם בחרו להיות בדליה, שזה בעצם הקיבוץ שבו אמא שלה נולדה, והיא סיפרה לי נגיד אפילו על העניין הזה של רכב, להגיע לבית חולים, ולא חשבתי על זה שבקיבוץ שיתופי הרי,
נכון.
נגיד, יסידו רכב.
צריך להזמין רכב מראש, כן, כן, אין לך
כן.
מכונית.
כן, כן, זה באמת היה סיפור
ודמי
קשה.
ודמי לידה, שלא היה מי שידע.
היה הרבה זמן שדברים היו מאוד מאוד בקאוס. מאוד. המון, הקיבוץ, מה זה קיבוץ ברגע שלוקחים את הקיבוץ? כאילו, מה זה בעצם הדבר? מה זה הישות הזאת ברגע שקיבוץ בערי איננו, ואנחנו הופכים להיות 1,100 איש? מה קושר בינינו? איך אנחנו עובדים ביחד? כל העולם שיצאנו ממנו כבר לא רלוונטי, והכל היה צריך להתארגן מחדש. הסידור רכב הוא משהו, זה מה שיש, כן? ועכשיו צריך לעשות התאמות לחיים החדשים. זה באמת לקח זמן.
תגידי, מבחינת ה... אני חושב על הקושי שעברתם. אנחנו כאילו כמעט שנה מהשבעה באוקטובר. ואז מה, לי זה נראה כאילו זה היה אתמול. כן. זאת אומרת, מצד אחד, מצד שני, כאילו זה היה לפני 20 שנה, אבל...
ממש.
זה נורא טרי. איך עברתם חוויה נורא נורא קשה, ואנשים נרצחו לידך, וכאילו אני שמעתי איך תיארת את הדברים האלה, והייתי שם וראיתי את הקיבוצים אחרי זה. איך את עכשיו עם הדבר הזה? כמה הוא ביום-יום שלך? וגם האירוע לא נגמר. יש חטופים, בני ערובה אפשר לקרוא להם, כמו שביקשו ממנו לקרוא. יש מלחמה, אנחנו נכנסנו למעגל ה...
הצטרפתם.
הצטרפנו עמק ישראל, וקיבוץ דליה וקיבוץ זרע. כן, בימים האחרונים אנחנו הצטרפנו למעגל האזעקות והטילים.
שרגע נגיד שאנחנו גרים בקיבוץ שהוא מרוחק מאוד, 40-50 קילומטר מגבול לבנון.
יותר.
יותר, ולא הרגשנו את זה עד היום, ופתאום, את יודעת, בדרך לפגישה איתה חשבתי על זה.
נכון.
איזה חוסר ניסיון יש לי בלהשאיר 3 ילדים בבית, שיש אזעקות ופיצוצים בקרבת מקום.
אבל איפה זה נמצא בחדר?
זה היה מאוד נוראי אם היה לך ניסיון בזה.
אז איפה זה נמצא בחדיים? זאת אומרת, איך זה משתנה?
קודם כל, כל יום. כאילו, לא היה יום שלא עסקתי בזה, או חשבתי על זה, או נזכרתי בזה, או ממש לא היה יום, והיו ימים מאוד ארוכים בהתחלה, שזה היה רוב שעות היום. מחשבות, כאילו, יש באמת ניסיון נפשי משמעותי מאוד לנסות לפרק מה שאפשר מהאירוע הזה. המון שעות אני חושבת על זה, על מה שקרה. היה חודשים מאוד ארוכים שהייתי צריכה לאסוף, ועד עכשיו, אגב, אנחנו עושים את זה, כאילו בשיחות בין חברי הקיבוץ, לאסוף מידע שרגע ישלים את התמונה של איפה כל אחד היה, ומה כל אחד עשה, ומה כל אחד הרגיש.
וזה מידע שכבר יש את התצרף, את ה...
אני חושבת שאת השיחה הזאת, קיבוץ בערי ואנשים שהיו שם ימשיכו עד יום אותם. אני לא חושבת שזאת שיחה שעומד להיות לסוף.
השיחה על מה היה ומה קרה ואיך היה, גם איך היה, ולמה, ואיך הפקירו אותנו.
קודם כל אני מקווה שתקום ועדת חקירה ממלכתית, אז לפחות על חלק מהתשובות, יהיה אפשר לקבל אותם באופן, אתה יודע, מוחלט.
כן.
זה וזה נכשל לשאלות של איך זה קרה, ולמה. אבל על מה קרה לנו, ואיך זה הרגיש, ועל איך זה השפיע עלינו, זה לא, זה אירוע שהוא משנה חיים ברמות הכי עמוקות, אצלי ממש לובה, משבר זהות מאוד מאוד גדול. כאילו כל תפיסות העולם אתה צריך לבחון אותם עכשיו מחדש, תפיסת הביטחון, העולם הוא מקום טוב או לא טוב, צדק, באמת, שאלות ממש
המדינה
ממש...
המדינה הזאת.
גם, לא. אפילו עוד לפני, אתה שואל העולם באופן טבעי, הוא מקום רע או שהוא מקום טוב, העולם הזה שאני תפסתי אותו כמקום טוב. אז איך עולם טוב יכול לאפשר כזה רוע שיקרה בתוכו ו... אז ההתמודדות היא...
יש לו גם רגשות אשם שבחרת המון, לגור במקום הזה עם
המון,
הילדים.
המון מכל הסוגים, המון. כאילו יש לי סמונת כזאת, בטח שמעתם עליה. אתה שמעת הניצול.
כן. אז גם היא... אני חוזרת לתיאור שלך. שלא נגענו בזה, שבעצם המחבלים כבר הם אצלך בבית.
אנחנו עוד מנסים להבין גם את הסיפור הזה, של גם מתוך שיחות טלפון, נגיד אני לא לגמרי זוכרת מה קרה שם, ומתי הם הגיעו, ואם הם נכנסו באמת לתוך הבית, שמענו רעשים בתוך הבית, ושכנה שלי אמרה שיש מחבל בדרך אלינו, ואחר כך גם שמעתי איזו שיחת טלפון לא מזמן שאני מדברת עם השכנה שלי מלמעלה, והיא שואלת אותי אם הלכו, ואני אומרת להם הלכו, אבל אני לא ממש זוכרת את ה... מה בדיוק קרה שם. פשוט לא ממש זוכרת את זה.
וזה חשוב לך לזכור, זאת אומרת, את מנסה בעזרת אנשים להיזכר וכל דקה מה היה, או שדווקא טוב אולי לא לזכור, או לזכור, לזכור פחות.
זאת אומרת, נראה לי שלהישאר, כאילו לגלות שאת בחיים.
כן. כן. היה רגע. היה רגע שהיה, גם הם הגיעו לשכונה, כאילו הם פשטו על השכונה באיזשהו שלב בצהריים, לא יודעת, אולי בסביבות 12, הם ממש פשטו על השכונה. ונרצחו, נורו, ציטו את הבית, וגם באמת הקבוצה של השכונה שלנו התמלאה ב... כאילו הם פה, הם פה, הם פה, הם פה, הם פה, הם פה, הם פה. וזה היה פשוט רגע לא... אין מילים לתאר אותו. היה ממש טוב, אם הייתם יכולים לראות אותו. יחד איתי פשוט.
שאת השלמת כמעט עם המוות. ואמרת, היו לי חיים טובים, וקרו לי דברים טובים.
נכון.
זאת אומרת, זה היה במובן הזה גם איזושהי... זאת אומרת, כולנו יום אחד נמות, כנראה.
נכון.
זאת אומרת, היה במובן הזה גם התמודדות, שאת אומרת לעצמך, טוב, נמות יום אחד. זאת אומרת, התמודדות עם המוות בצורה שהיא אחרת?
כן. תראה, הפחד היה... באמת, אי אפשר לתאר אותו, וזה אגב, זה ממש קשה, כי ממש הייתי רוצה שתדעו איך זה הרגיש, אבל אי אפשר באמת להסביר את זה. הלב שלי דפק בחזה שלי, שחשבתי שאני עומדת לקבל התקף לב. האדרנלין זורם בדם, כאילו הגוף רעידות.
גם הרבה זמן.
שרעידות, כן, אבל היה שלב שזה נהיה ממש ממש קיצוני, וזה היה ברור גם שזה כבר עלינו, ושזהו. אז הגוף מגיב ממש בצורה קיצונית, אי אפשר לסבול את זה. וגם, לא היה לי טוב עם המחשבה הזאת, שרציתי בכל זאת להגיד, אוקיי, זה עומד לקרות, אני לא יכולה, כאילו זהו, נגמרו אפשרויות, כן? אין... זה מה שעומד לקרות, אין לי איך להגן על עצמי, כאילו it's here וזהו. וזה רגע מזעזע, אבל אז את אומרת, אוקיי, היה לי באמת את מה שהיה לי, ואני לא אסיים את החיים שלי ככה, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שזה ייגמר ככה. ואז את מגלה שבכל זאת יש לך מרחב בכל זאת, גם בתוך כל חוסר האונים הזה, וגם אל מול הסוף, ואפילו, וגם אני דרך הטיפול גם מבינה את זה, אולי אפילו בעיקר אל מול הסוף. איך אדם ימצא, יפגוש את הסוף שלו, זה לא דבר פסיבי. אתה יכול לקבל את זה כשהנפש שלך על הברכיים, ואתה יכול לקבל את זה כשאתה עם ראש מורם. ולא הרגשתי, הבנתי שזה עומד להיגמר, ושזה עומד להיגמר באלימות, אבל על מה, על איך אני אתפוס את מי שאני ואת מה שהיה לי, זה לא היה משהו שהתכוונתי לתת אותו לאף אחד. ואחרי הרגע הזה, שכאילו גם החזרתי לעצמי את השליטה, לפחות על סוג המחשבות שיש לי בראש באותו זמן, למחשבות של הודיה, אז גם הפסקתי לפחד. זה רגע שאני לא נהנית להיזכר בו, הוא מאוד מאוד עצוב, אבל...
והילדים שלך לידך וגם, זאת אומרת, זה חלק מה... זה לא שאת לבד.
לא.
מתמודדת מול פני המוות.
כן.
זאת אומרת, את גם הבנת שהילדים שלך...
כן.
ולמרות זאת הצלחת. זאת אומרת, מה שאת עומדת עכשיו, את מדברת על עצמך, אבל אני חושב שגם הילדים שלך ובן זוגך שם. כן. ואת יודעת שגם הילדים שהבאת לעולם הזה...
כן.
עלולים, ואת כבר משלימה עם זה, שהם עומדים להירצח.
גם הם כבר השלימו עם זה.
באמת?
כן, תומס אמר לי, כאילו הוא אמר...
הוא בן 10.
כן, שאני לא, הוא אמר, אני לא רוצה למות היום. מה תגידי לו? מה להגיד? אמרתי לו שאנחנו ביחד. עכשיו אני אומרת שלשאלתך, שאמרת שאת, כאילו, את אחרי זה, את מופתעת לגלות שבעצם לא מתת. נכון? זה מפתיע. כבר השלמתם זה, וגם, אגב, הרבה מאוד חודשים הרגשתי שכבר, ששארתי חלק ממני בעולם המתים, כאילו כבר הלכתי לשם. כבר, כאילו, זה לא משנה שלא נרצחתי בסוף, או שיצאנו מזה בחיים, כי די, כי כבר הצטרפנו אליהם.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
זה נשמע כמו רגע שבאמת, כמו שאת כתבת בעצמך, אי אפשר להבין, את דיברת על העניין הזה וזה מעניין, שמי שהיה שם, שמי שלא היה שם, לא יכול להבין, כי סימן גבול בין מי שהיה, בין מי שנעקר, לבין מי שלא, כי אנחנו מרגישים בהרבה מובנים, אנחנו באיזו טראומה קולקטיבית מתמשכת. אז באמת על הגבול הזה של כמה אפשר לכתוב, ליצור על זה, אם לא היית שם, זה משהו שהשתנה או שאת עדיין חושבת ככה?
לא, אני עדיין חושבת ככה ואפילו קצת פחות מתנצלת על זה, בואי נגיד. כאילו מחשבות שהרגשתי בצורה מאוד אמוציונלית, חזקה מאוד, אז עכשיו אני גם יכולה יותר כאילו להסביר אותם אולי בצורה אינטליגנטית, אבל... יש, ברור, בטח ככל שהמלחמה מתמשכת, כן, אנחנו כבר שנה בתוך זה, ועוד ועוד מעגלים נפגעים, וחיים של יותר ויותר אנשים באופן מאוד פרסונלי מושפעים מזה. אז ברור שהסיפור הזה הולך וגדל, לצערי, והאדוות שלו הולכות ופוגשות יותר ויותר אנשים. אבל נכון ליום הטבח, כל אחד מאיתנו היה במקום שהוא היה בו. וההכרה הזאת היא ממש ממש חשובה. כלומר, היא חשובה אפילו רק למהלך הזה של הריפוי. אני לא צריכה שאת תדעי מה עברתי.
אמרת זה בתחילת התיאור.
אני צריכה שאת תאמיני לי כשאני אומרת לך. זה מה שאני צריכה. שתאמיני לי, ואת תוכלי להאמין לי אם גם את תדעי שקרה לי משהו שלא קרה לך, וגם אני שמחה על זה, שזה לא קרה לך. לא הייתי רוצה שזה יקרה לך. לא הייתי רוצה שזה יקרה לאף אחד. אבל כל אחד מאיתנו ממש צריך לדעת את המקום שהוא עומד בו, וגם מאוד להיזהר עם כמה אנחנו, איזה דריסת רגל אנחנו נותנים לעצמנו, כמה חופש אנחנו נותנים לעצמנו, בתוך הכאב המאוד מאוד חי של מישהו אחר, אבל גם את יודעת, מאוד חשוב לי לדעת מה לך קרה באותו יום. חשוב לי כי זה גם חלק מהסיפור שלי. איפה היית? מה עשית? איך הרגשת כשישבת בבית ושמעת מה קורה? כאילו... כשאת עסוקה בלהגיד לי מה קרה לי, אז את לא מספרת לי מה קרה לך. אני צריכה לדעת מה קרה לך.
וואו, זה ממש מעניין מה שאת אומרת. כי כולנו, אני חושב גם דיברנו על זה, זאת אומרת, המתקפה על חברים שלנו, והרצח והמעשים הנוראים שנעשו לחברים שלנו, בקיבוצים, מעבר ל... וגם ביישובים שהם לא קיבוצים ליד כמובן, באופקים וכל המקומות האלה, אבל העניין, הפלישה הזאת לקיבוצים, למרחב הקיבוצי, היא גרמה לי לפחות, ואני חושב גם כתבתי על זה, וגם לרעות וגם לאחרים, את הערעור של התחושה הבסיסית של הביטחון, שאני חי במרחב הכי בטוח בעולם.
כן.
אתה יודע שאני בתור ילד גם כתבתי על זה, מיד אחרי השבעה באוקטובר, הייתי רץ להורים שלי מהלינה המשותפת בלילות, אז לא פחדתי, רציתי את ההורים שלי, אבל לא פחדתי, כי הייתי במרחב בטוח. כן. אני גם גרו קרוב. אבל כן. חוץ מכלב או מישהו שזה. אבל הדבר הזה התערער, זאת אומרת, כשבאותם רגעים, התחלנו לראות את המחבלים שוטפים את הקיבוצים, שאנחנו, המרחב הקיבוצי הוא נורא דומה, חדר אוכל הוא תמיד
במרחב. נכון,
אתה ראית בעיניים,
שזה קורה אצלך.
זאת אומרת, ואני לקחתי באותו יום אקדח, וישנתי איתו מתחת לקרית שבועיים,
כן.
בידיעה שיבוא, ועליתי למרפסת.
לפוטאג' הזה.
וראיתי את המחבלים מגיעים אליי.
בדיוק.
מעבר לזה, וכמובן שהייתה, היינו עסוקים, אם כבר מדברים שבעה באוקטובר, ישר כי עיתונאי, קריאות עזרה להעביר, כמו שכולם עשו, להעביר ולהעביר לאנשים שאתה מכיר, שזה לא עזר, וזה היה גם תחושה מטורפת, שאתה חסר עונים, כי כעיתונאי אתה לרוב יודע לחבר, אתה מדבר עם הכתב הצבאי, או עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי, או עם האנשים בזה, ומדברים עם מפקדים בכירים בצבא שאתה מכיר, וגם התחושה שחוסר עונים נוראית, כי אתה מקבל מחברים שלך מנרע זה, ומכל מיני מקומות.
אתה יודע למה זה חשוב, אבל נגיד שאתה מספר לי את זה עכשיו, כי... אנשים שחוו טראומה ממש קשה, אני חושבת שזה, שאני אדבר על עצמי, אבל זה כמובן לא רק אני חושבת שאנחנו מפסיקים להרגיש כמה דברים, אחד זה כמעט לא מרגישים אנושיים כבר, כשאתה שותף לפשע כזה, אתה מרגיש שזה דבק בך. אז אתה גם לא מרגיש שייך למין האנושי, וגם אתה מרגיש שזה בדידות ממש 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 קשה, שאתה חווית משהו שאף אחד לא, אתה לא יודע אפילו מאיפה להתחיל להושיט חזרה יד לאחר, אבל כשאתה מספר לי על זה שאתה הרגשת חוסר אונים, בלראות איך טובחים באנשים שיקרים לך, אני הרגשתי אותו דבר. אני הייתי צריכה לשבת שם בחדר, ולראות איך טובחים באנשים שאני אוהבת, ולא להצליח לעזור להם. ואז במובן הזה אני יכולה להגיד, וואי, כאילו משהו בבדידות שלי מתפוגג. עברנו כן משהו משותף.
אני מבין אותך לגמרי, אני מבין לגמרי. אני חושב שהמון ישראלים, אנשים שאני דיברתי איתם, הרגישו אותה, כמובן אני לא משווה למה שאתם חוויתם. אי אפשר בכלל לשים את עצמנו במקום הזה, אבל באמת, תחושת החוסר אונים הזאת.
השאלה שלך היא מרתקת, כי היא ממש, אני גם רוצה לספר לך
על השבעה באוקטובר,
בקיבוץ דליה, שנמצא הרחק מבארי, כי אני חושבת שקודם כל, אני מאוד התחברתי גם לתיאור של חן, שבאמת, את יודעת, המדשאות האלה,
כאילו שראיתם את זה קורה אצלנו, ואז אתם מרגישים את זה קורה אצלכם.
כן, אבל
מה זה מרגישים? רואים מחבלים, אני הלכתי וראיתי מחבלים ברחוב.
אני כבר הרבה שנים לא בעיתונות, ומתישהו בצהריים, מרוב שבאמת היה נואשות ולא הצליחו לפנות לעזרה, התחלתי גם אני לקבל הודעות מתוך קבוצת הוואטסאפ של בארי, מחברה שהיא במקור מכיסופים. והבנתי שאפילו לתקשורת אין פניות לקבל. אחת מהן הייתה הודעה איומה, אני חושבת שאני לא אתאר אותה, של קריאת עזרה של אימא שהחזיקה.
כן.
זה, כן, כאילו, את איפשהו עכשיו בשאלה שלך, במראה שכיוונת לפרצוף שלנו, החזרת אותי לסיטואציה הזאת, וגם אפשרת כאילו להרגיש את המורכבות, כמי שלא היה שם, כמו שאמרת, העניין הזה, גם דיברו על זה כבר כאן, על המדרג הזה.
אבל אני דווקא פתאום נורא מרגישה, נגיד קרובה אליכם, או שאני מרגישה שאולי אפשר כן להבין משהו. את ההודעה הזאת אני גם שמעתי.
זה היו רגעים איומים, בשביל כולנו, ממש קשה להיזכר בהם. כאילו רגעים ביום הזה, הוא יום נוראי. כאילו,
וגם גם כמובן, בשבילם. אבל כשיש איזו שותפות גורל קיבוצית, וזה לא יעזור, יש.
ברור שיש. ברור שיש.
שאני גאה בה.
ושמחה עליה. גם כאילו עליה. כל החב, מה שאנחנו רואים, מה שהקיבוצים עושים אחד בשביל השני, ובשביל שאתם הולכים
לחצרים,
ונחל עוד שהם לידים במשמר העמק, וכל ממש. הקליטה, הטיפול המדהים הזה, בשפעים כפר עזה, זה אמרה, ראינו פה את שני וסיוון קלינגבייל, שבנות ניר עוז, ואמרה שני שבציניות, כמובן בסרקסטיות, שאם דבר כזה קורה, אז עדיף שיקרה בקיבוץ. כמובן אמירה, היא אמרה את זה ב...
תראה, קודם כל, זה נכון, זה נכון מכל מיני סיבות, כן? כאילו, אנשים נלחמים על הבית שלהם, אז הם נלחמים על הבית שלהם.
לגמרי.
אז הם נלחמים על המשפחות שלהם ועל החברים שלהם, וגם הרצון אגב לבנות ולשקם, זה מוטיבציות שהן כמעט לא הן מפעימות. זאת אומרת, להיות חלק מקהילה שהורידו אותה על הברכיים, ומה לא קרה בה, ולראות אבל את הרוח האנושית הזאת, היא מתחילה להתעורר שוב ביחד, זה פשוט מעורר השראה. ואני כל כך גאה באמת בקיבוץ שלנו, ובכלל קורים פה דברים... וואי, מעוררת תקווה, זה סופר קלישאתי, אבל באמת, מה זה הרי תקווה? זה להרגיש שיש בשביל עוד בכלל מה נכון. שעוד אפשר.
תגידי, אני רוצה לשאול אותך על בהקשר לזה, על האומנות ועל הגלריה. כי בעצם אנחנו מכירים את המקום הזה של אומן ושל, אני מכיר טוב, את המקום הזה של אומן בקיבוץ ושל, או אמן, ושל... גלריה, כי באזורה יש את המוזיאון, בית וילפריד, ואבא שלי, השנים המנהל עוצר של המוזיאון, אני כאילו, בתור ילד,
גדלת שם.
גדלתי שם. וגם יש אומנים שאני הכרתי בזורע, ועדיין ישנם אומנים טובים, ותמיד היה את הדילמה הזאת בתוך הקיבוץ בין הדבר הזה של אומן, שצריך לעבוד, ואולי גם לעשות, היה לזה גם כמובן סרטים והכל, אבל מחויב
לעבודה
הקיבוצית, ולעשות כמובן את התפארות בכל החגים, אבל המקום של האומן בקיבוץ, עכשיו, בטח בקיבוץ השיתופי, ואת עדיין בקיבוץ שיתופי, וגם... אז כמה הדבר הזה היום הוא משמעותי בשבילך, כמה הוא איכשהו שירת אותך בכל מה שאת עוברת. והאם הגלריה חוזרת ומה העתיד שלה?
קודם כל ברור שהגלריה חוזרת, אין פה שאלה בכלל, אנחנו בתהליכי עבודה, הובטחה תרומה מאוד נדיבה מממשלת גרמניה להקים משכן אומנות חדש בבארי, ואנחנו בשלבים... נקרא לזה מתקדמים לקראת חתימות החוזה ופיתוח החזון.
ויהיה בניין חדש?
יהיה בניין חדש, כן, ויש כוונות לעשות רסטורציה לסילו שלנו, יש איזה מתחם שהכל אמור לעבור אליו.
למה תמיד אנחנו צריכים לקבל מגרמניה את הכספים? למה ממשלת ישראל לא נותנת כסף לדבר כזה? סליחה.
לא, זו שאלה.
כי זה...
נענה עליה. לסוגיית האמן בקיבוץ, אפשר לעשות 10 פרקים רק על זה. תראה, כאילו, אנשי רוח ואנשי אדמה הם לא בהכרח, זה קצת שמן ומים, נכון? ואבא שלי סלח לי שאני אצטט אותו, אבל נגיד, הוא תמיד אמר לי, למה את לא יכולה ללכת לעשות משהו יצרני, כאילו, פרודקטיב, לכי, תעבדי בנגרות או משהו, כאילו, מה את עושה בעצם כל היום? אני חושבת שעכשיו זו שאלה שקצת פחות שואלים אותה. לצערי, בנסיבות האלה, אבל להגיד שזה, הגלריה, אני חושבת, לא הייתה מצליחה לקום כמו שהיא קמה, אם היא לא הייתה יושבת בקיבוץ שיתופי, וזה לא רק בגלל המשאבים שהקהילה השקיעה בזה, אלא גם בגלל כל המשאבים שנמצאים מסביב שיכולנו לעבוד איתם לאורך השנים, כאילו אנשי מקצוע, והנויניק, והגברה ותאורה, וכאילו לקיבוץ, נכון, יש לך פול מאוד מאוד רחב של אנשי מקצוע שעומדים לשירותך. עכשיו, אם זה היה עולה כסף, אז היינו צריכות פי 4 יותר תקציב, אבל שזה מין, זה 1-2 בקיבוץ, אתה יכול להיות המשוגע לדבר, ושזה יצליח. זאת אומרת, אתה יכול ממש לבוא עם רעיונות ממש משוגעים, וממש להתאבד עליהם. יש איזה, אתה עטוף באיזושהי רשת ביטחון.
תגידי, אבל הקהילה של בארי, שהיא מעבר לנויניק שבא לעזור, ולרכז בניין שפותר בעיות, כי אני שואל גם, מתוך הדילמות שאני מתמדד איתם באזוריה, במוזיאון, שאני גם עסוק היום קצת מעורב בזה, בהנהלה של המוזיאון, הקהילה הייתה מחוברת לגלריה? כן. זאת אומרת, חלקה, כולה, איך זה הולך? כי יש אנשים שלא מתעניינים באומנות גם בקיבוץ.
יש אנשים שלא מתעניינים באומנות, וזה סבבה, כמו שיש אנשים שלא אוכלים בחדר אוכל, וזה גם סבבה. ובכלל, אם אתה חושב על, כאילו, על פלח האוכלוסייה שאומנות באופן כללי פונה אליה, אנחנו לא מדברים על, כאילו, זה לא נטפליקס.
נכון. לא, אבל הילדים באים לגלריה.
בטח. ברור.
הגלריה אצלכם היא מאוד מרכזית במועצה.
קודם כל זה מוזיאון, זה לא גלריה.
לא, זה נכון, המוזיאון.
עכשיו אני אומר על גלריות.
לא, אני לא
יודע. אבל רגע, אבל יש את העניין.
לא, דרך אגב, גם תקציבית, יש פה כל מיני דילמות ששאלות.
כן, אבל הגלריה עמדה לשירות הקהילה בוודאי, וגם היא תמיד הייתה, זאת אומרת, המוטב הראשון, המעגל הראשון שהגלריה פנתה אליה, הייתה חברי וחברות קיבוץ בארי. כן. במעגלים הולכים וגדלים. מישהו...
זאת אומרת, גם אם הם לא אומנים מאוד מאוד טובים.
כן, מצאנו את הדרכים.
אבל בקיבוץ שיתופי, בהפוך על הפוך, זה לא חייב להיות עם מודל כלכלי יצרני? כאילו, את נמדדת? לא קוראים אותך לסדר אם את לא מכניסה...
לא, ברור שכן. הגלריה הייתה מבוססת ועומדת ויציבה כלכלית. זה לא אומר שהיינו בחובות של 17 מיליון שקל ומישהו קיבל את זה. ממש לא.
ברור.
הגלריה הייתה לתוכנית תקציבית, וכמובן שהיינו צריכות לעמוד בה ולאשר אותה ובקרות ו...
כי זה מאוד ככה בקיבוץ שיתופי.
מאוד. אבל זה לטובתנו.
בוודאי.
זה לטובת המקום. לא, זה לא לרעתו. זה שיש בקרה על ההתנהלות הכלכלית שלך.
זה נראה לי נותן איזושהי מסגרת טובה לאומנות. כאילו, נכון. כי את צריכה, את יודעת, לפעמים גבולות שומרים. אולי תמיד.
נכון.
אבל גם, אם אני לא טועה, לאומנים בקיבוץ היו נותנים ימי אומנות.
זה לא הדור שלי. אני שמעתי מיתוס כזה.
כן,
לא,
היה יש. פעם, כן, פעם היה את הדבר.
כן,
היה
פעם,
אני לא. אבל זה היה גם קיבוץ מופרט.
מוקי צור סיפר לנו.
כן, מוקי צור סיפור.
כן, היה מיני היום היומיים אמנות, נכון?
כן,
כן.
לנו לא היה דבר כזה. מעולם היה מצופה, מה זה מצופה גם, אבל תשמע, זה לא שבחוץ, כשאתה אמן, אז אתה יושב לך בסטודיו כל היום וחולם לך חלומות, בסוף אתה הולך, נכון?
אתה צריך להתפרנס, אתה צריך רק ללמד,
לעשות סדנאות.
דווקא במובן הזה לקיבוץ יש יתרון, כי, או לפחות היה, אני חושב שכן היה אומנים שיכלו, היה להם יותר פנאי אולי, יש אומנים שגם סופרים, משוררים, זה שהם בישראל מאוד מתקשים להתקיים, גם מוזיקאים.
נכון.
זאת אומרת, הסופרים הכי גדולים במדינת ישראל עושים חוגי ספרות ומלמדים באוניברסיטה, וזה בסדר, אני חושב, אבל קשה להתקיים מאומנות במדינת ישראל בכל מקרה.
זה נכון, אני רק רוצה להוסיף על זה, תראה, בכלל כשאתה חי בקיבוץ שיתופי, אני חושבת שכאילו אחד משני דברים יכול לקרות. אחד, אתה יכול, כאילו נכון, להיות, לעשות את המינימום הנדרש, כי גם ככה יש לך, או שאתה יכול להבין שזה שיש לך, אתה יכול לעשות את המקסימום שאתה יכול. זאת אומרת, זה הופך להיות קר, פורה ממש, ונקודת מוצא להצטיינות. ברגע שאתה לא צריך לדאוג מהבייסיק של החיים, ונגיד אני לא צריכה להכניס משכורת כדי להכיל את הילדים שלי, אז אני יכולה לעשות את ההחלטות לקריירה שלי, שהן הכי טובות ונכונות, ולהתפתח מקצועית, ואני גם חושבת שככה התנהלנו.
יש את שיטת מאיר אריאל, הידוע.
מה?
סיבר מאיר אריאל שהוא היה, הוא היה משורר וזמר בקיבוץ משמרות. גם היה מזכיר קיבוץ איזה תקופה וזה, ושלב מסוים הוא גם התחיל להציב את הדשא וכל הדברים האלה. לא משנה, זה
ביוטיוב, אפשר למצוא ביוטיוב, כן.
כן, לא, אבל הוא, אנשים דיברו על מאיר שהוא לא עובד, הוא לא מתפקד, מה יהיה עם מאיר, וכמובן, כמו שאנחנו מכירים בקיבוץ. ואז הוא התחיל לקסח כל בוקר, הוא אמר, הוא לקח אחריות, הוא כל בוקר ב8:30, לקח את המקסח הדשא, וכיסח מול החדר אוכל את הדשא הגדול, ואנשים התחילו להגיד, טוב, מאיר, תראו, מאיר התחיל לעבוד, מאיר, חצי שעה ביום. והוא היה מקסח רק את הדשא הזה, אף דשא אחר. אני סתם, אולי, זה מה שאני זוכר, אבל... אבל באמת, אבל מה שאת מדברת, זה גם עניין.
הדבר הזה, אפשר להגיד את זה, כאילו, זה לא משנה באיזה תפקיד אנשים יכולים לעשות. באמת, אנשים יכולים לעשות את המינימום כדי, כאילו, להתפנות, לא יודעת, לתשוקות שלהם. אבל
כשמה שאת עושה, זה התשוקה שלך.
אבל גם
יש... אם יש לך מעמד חברתי בקיבוץ, אתה יכול לעשות יותר מאשר אם אתה בן אדם שמסתכלים עליו, מדברים. הרי יש אנשים שמותר להם.
אני חושבת שזה עניין של אישיות, וכשיש אישיות שמחליטה שהיא עומדת, שהיא הולכת לעשות את מה שהיא מאמינה בו ולהצטיין בזה, אז זאת אומרת זה...
אבל גם היחס לאומנות השתנה. אני חושב שהיום יש הרבה פחות, זאת אומרת, היום בכלל, פחות חשוב, פחות אצלנו, שאנשים יגיעו מלוכלכים מהמוסך או מהשלחין, או מהפלחה.
כל השנים שעבדתי בגדש, וגם הגעתי ככה לחדר אוכל, ואני מאוד...
לא, אבל אני אומר, היום זה פחות, הרי אנשים עובדים במקצועות, לפחות מקצועות חופשיים, יש עורכי דין, ויש עיתונאים, ויש אנשי הייטק, והכל השתנה.
ואנשים עם עבודות חוץ, וכאילו כל אחד יותר, זה נכון אגב, שזה קשור לשינוי הזה.
אבל המודל הכלכלי הזה בעצם מאפשר באמת, כאילו לפעמים, שהפרמטר הכלכלי, להבדיל ממה שאמרתי, לא יהיה הפרמטר היחיד. כאילו שיש כאן גם ערך של יצירה ואמירה. זה מחבר אותי לזה שאתה אמרת שבאת ממפגש, נגיד עם 40 שגרירים. זה יש כאן איזשהו, זה ממצב את ישראל,
כן.
זה דרך להעביר מסר, זה דרך אדירה. כאילו, זה גם להביא, בעצם גם למוסס...
הון סימבולי.
כן.
כן. אומנות ותרבות, זה ברור שזה הון סימבולי, וזה חלק מהמשאבים שיש למדינה, והיא יכולה או לבזות אותם, או לפתח אותם. באמת הייתה פגישה היום, אני חושבת שהייתה מאוד טובה, שארגנה, יש יחידה לדיפלומטיה תרבותית. תפקיד מדהים, במשרד החוץ, ואירחנו כ-40 שגרירים ושגרירות בגלריה.
עכשיו.
כן, ממש עכשיו. בגלל זה אני לבושה עם פנינים. ודיברנו על אומנות ועל, וגם על דיפלומטיה, שאגב זה בעיניי מאוד קרוב. כשאת חושבת על מה אומנות, מה היא בעצם שואפת לטפח, כן? זה את האדם ואת רוח האדם, ודיפלומטיה פועלת באותם ערוצים. אז זה מין שותפות טבעית ו...
תגידי, להיות בבית רומנו...
הון תרבותי.
כן, הון אנושי נקרא.
להיות פתאום שהגלריה, שהיא גלריה פריפריאלית, בבארי, פתאום להיות האוצרת של גלריה, אוצרת מנהלת?
כן, שניהם.
שניהם? כן. היית אוצרת מנהלת של גלריה בפריפריה, ואחר את אוצרת גלריה של גלריה בבית רומנו בתל אביב, זה משהו אחר לגמרי.
כן.
זאת אומרת, כמות האנשים שמגיעים, אני מניח, אתה בלב, אתה בלב, בלב התרבותי של מדינת ישראל.
נכון.
זה לא קצת מתחשק לך להישאר ב...
להישאר בבית רומנו?
בתל אביב? לא, בתל אביב לא יודע.
אני מאוד מתגעגעת הביתה. תראה,
לא,
ברור.
לא, אני מדבר על הגלריה, לא על...
לא, סתם אני צוחקת. ברור שלנהל, כאילו, האתגרים של... של בכלל של לחיות בפריפריה, לא, נכון, הכל יותר קשה, הנגישות לרפואה ולחינוך, ופחות הזדמנויות תעסוקתיות, ופחות כסף,
וגם הרבה פחות תרבות, את איש אדם של תרבות.
נכון.
לא אומר, החוויה התרבותית בתל אביב.
לא, סליחה, יותר נוף. אבל, כמה כמו סופי יש בדרום, לעומת תל אביב.
לא יודעת כמה כמון יש בתל אביב.
אין כמוך.
לא, כמה אנשים שמתעסקים באמנות.
לא, באמת, כאילו יש יותר, הרבה יותר גלריות, הרבה...
זה ממש, יש מאוד נעים, שלא כל דבר צריך להיות מאבק. נגיד בנגב, את מאוד מאוד עסוקה, הרבה מהזמן, ובכלל להסביר מה את עושה. מי את ומה את עושה? החל ממה זה בכלל עוצרת. עכשיו, זה לא שיחה שהיא... It's not degrading, זה לא מוריד מכבודי להסביר. אבל זה באמת איזושהי עבודה שיש לה אופי, גם חינוכי נשמע קצת מתנשא, אבל את צריכה להסביר את עצמך. אני חושבת כמו כל בן אדם שהוא קצת יוצא דופן בנוף, את באה עם איזה מין, כאילו מטען קצת חינוכי לסביבה.
זאת אומרת שיש בזה שליחות יותר גדולה.
גם, נכון. ומצד שני בתל אביב, זה באמת מאוד נוח. שכולם כאן, וכל הקולגות שלך כאן, ושהאנשים כאן, ושאת לא צריכה כל כך להתאמץ בשביל להביא אנשים. מצד שני, גלריה בארי שייכת לנגב, ואני שייכת גם לנגב. ואני מאוד אוהבת את תל אביב, ותמיד אהבתי את תל אביב, וגם את כל מה שהיא מייצגת, לא את תל אביב כסמל. זה גם, גדלתי בלונדון, זאת אומרת, יש בי חלקים שמאוד אוהבים את זה, וגם בסוף היום אני מאוד אוהבת לפתוח את החלון ולשמוע את הצרצרים, וש...
כן, אבל את באמת לא נראית לי קיבוץ ניקית קלאסטית.
סתם תפסת אותי עם הפנינים.
לא, לא עם הפנינים. לא, 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 לא. לא,
הניחוח הלונדוני הוא ממש טבוע בך, וגם באמת אני חושבת שלא מצינו את העניין הזה, שאת בת של מתנדבת.
ממש.
והעירוב זהויות הזה בין... לונדון לקיבוץ שיתופי, פער ענק.
רגע, אמא שלך, ספרי לנו, באמת מעניין, היא הגיעה מאיפה?
אמא שלי היפה, הגיעה מלונדון, מאיזלינגטון, היא גדלה שם למשפחה אריסטוקרטית למדי.
כן, איזלינגטון. יש לך תלוק.
יש לי תלוק?
וואו, ברור.
זה הפנינים, די, אתם לא...
לא, לא.
אל תשפטי אותי, בדרך כלל אני עם הבירקנסטוק שלי, עם ג'ינס וטישרט.
וסנדלים.
כן, אבל לא יכולתי לשבת איתם, ככה התביישתי. נכון, הייתה להורים שלי אהבה שהיה מאוד קשה, כאילו, למצוא מקום שהיא שייכת אליה.
זאת אומרת, אמא שלך הגיעה כמתנדבת לבארי, אבא שלך הוא בן בארי.
נכון.
והיא הייתה...
אבל שמעת מה היא אמרה?
היא יהודיה, הגיעה מתנדבת, לא...
לא, לא יהודיה.
לא יהודיה.
אתה שמעת את המשפט הזה? שהיה להורים שלה קשה למצוא מקום לאהבה שלהם.
כן.
אני רוצה לשמוע, אבל...
כן, זה בדיוק מחתירה, בגלל זה אני מחתירה לשם.
זה מה שזה היה, כמו כל... תראי, לונדון, עם כל ה-2000 שנות היסטוריה שלה, והלב הפועם התרבותי של אירופה, לנגב, הפריפריאלי, חיבור קשה, כן? חיבור קשה, גם הקיבוץ הייתה בלוינה משותפת בשעתו, הקליטה של אמא שלי לא עלתה יפה.
מה זאת אומרת?
היא לא יכלה לקבל על עצמה, אני חושבת, את מה שזה אומר.
מה, בלוינה משותפת או בכלל?
גם וגם וגם וגם. ואז המשפחה ככה נדדה קצת הלוך חזור בין לונדון ל...
אבל הייתם בתור ידע היית 7 שנים בלונדון?
כן, עליתי לפה בפתקה
בית. ואבא שלך היה לו קשה בלונדון?
הוא מספר שכן. אם הוא ישמע את הפודקאסט, אז שלא ירצח אותי. הוא מספר שכן, גם גילוי אנטישמיות כמובן, רבים, גם בתוך המשפחה. מצד סבתא שלי, שהייתה בסך הכל, עכשיו היא זל, אבל היא הייתה פעדה מאוד מתנשא. ומאוד אריסטוקרטית, ומאוד לא הבינה מה הסיפור של הנגב הלא מפותח, והיא היה לה הרבה דברים להגיד על קיבוצים, שזה מקומות שמטפחים בינוניות.
והיה לה עם אמא שלך פייטים עם אמא שלך?
מלא.
לא, כי זה באמת בחירה.
מכתבים ביניהם לא קלים.
כי זה בחירה...
לא, נפטרה.
כי זה בחירה ממש קשה. לבוא מאיזלינגטון.
אמא שלך בגיל 7, נכון?
שאני הייתי בת 7. כאילו, קצת אחרי שאלה.
לא, אני אומר, לבוא מאיזלינגטון, מלונדון, לחיות, ואתה, סליחה שאני אומר את זה, אבל יהודים שבאים לארץ, יש את האלמנט הזה, היהודי וציון והכל, וזה אחרת, גם קשורים למדינה, אבל לבוא, בתור מתנדבת אני מבין, אתה בא לחוויה, אבל באמת לבחור בזה כבחירה כדרך חיים, זה לא מובן מאליו. וזה...
נכון. אני חושבת אבל שאגב תרבות וכאילו הבעיות שלה היא מאוד קובלת בסוף סך הכל. זה חיים מאוד מאוד קובלים, החוקים מאוד, חינוך מאוד נוקשה, שמו הולך לפניו לא סתם. החינוך הבריטי הוא נוקשה והוא קשה, והציפיות גבוהות, ו... הנגב מהלך קסם, יש בו חופש.
ואיך זה נפטר בין ההורים שלך בסוף?
בסוף הוצא לאבא שלי לבוא לנהל איזושהי מחלקה בדפוס, ולו את כל המשפחה שלנו ארצה. אני יודעת שלאימא שלי היה מאוד קשה המעבר הזה. היא לא הספיקה הרבה זמן לחיות אותו, כי היא נפטרה אחרי חודשיים רק. וואו. אבל כן.
וואו, עוד כמה היית?
7.
וואו.
זה מחזיר אותי אמרת שהרגשת בטבח את הניסיון שיש לך להתמודד עם...
כן.
סיטואציה כזאת, זה?
כן. כן. תראי, מה זה ניסיון? תראי, הכל נראה אבוד. הכל נראה אבוד. בשעתו הכל היה נראה לי אבוד. הכל היה נראה לי הרוס, והכל היה נראה לי אבוד. היה, באמת נראה לי שלא יכולה להיות תקומה, משום סוג, ממה שקרה לנו. איך את קמה מזה? מה נשאר לך גם? לא היה לי כלום. הגלריה נשרפה, הבית הרוס, אנחנו זרוקים ואני לא יודעת איפה. אנחנו לא יודעים איפה האנשים שלנו, את... מה את עושה? כאילו זהו, הכל נגמר, ומאוד עזר לי. וגם הפחד, אגב, שמה שנעשה לך הוא כל כך אלים, שכבן אדם את עבודה. זאת אומרת, את לא יכולה לעולם לצאת מזה בן אדם נורמלי, שיש לו איכויות, שיהיה לך עוד מה לתרום לעולם, שאת עוד תצליחי לחיות חיים שהם לא בתוך שיגעון, כבן אדם משוגע, כן? פוסט-טראומטי ברמה שהיא לא מתפקדת, שגם ככה זה הרגיש, אגב, בשבועות הראשונים. מאוד, בווליום מאוד מאוד קיצוני, וזה עזר לי לדעת שמתישהו בילדות שלי, שוב, עם הרבה פחות משאבים, עברתי משהו שאני יכולה לדמיין שהיה מאוד מאוד דומה, למרות שאני זוכרת את זה היטב, את רמת הפירוק הזאת, שבה לא נשאר לך יותר כלום. ואז אני אומרת, אוקיי, זה, אבל שנים חלפו, והדברים הסתדרו, ואהבת, והתאהבת, וילדת, ו... אז זה עוזר לדעת.
והיום? זאת אומרת, היום, מה... אני יודע שזה שאלות כלליות כאלה, וקשות, ובטח את חיה את היום-יום, וכל יום חדש והכל, אבל... מה את רואה לחודשים הבאים, ואיך את רואה את ה... גם לא דיברנו כמעט, איך את רואה את ה... מדינה שהפקירה אתכם, זאת אומרת, המדינה, הצבא בעצם, איך את רואה? את היום, אני מבין שאת בנקודה אחרת, אבל איך את רואה את הדברים?
לא, יש דברים שנשארו שם. כמו שהשארתי אותם, זה נשאר. באופן אישי, נגיד, אני מרגישה שיהיה בסדר. יש ימים יותר טובים, וכמובן שה... הימים שבהם התבשרנו על הרצח של החברים שלנו, של איתי סבירסקי ויוסי שרבי, ושל קרמל גד, זה ימי שבר שבאמת זה מפרק.
קרמל גד זה מאוד מאוד טרי.
מאוד מפרק. זה עכשיו...
זה... אגב, אימא של איתי את... המייסדת של הגלריה.
אורית, נכון, נכון, אורית סבירסקי, זכרה לברכה.
את וקרמל בנות אותו
מחזור. אותו גיל. לא אותו מחזור.
אה, אותו קפיצו, גיל?
כן, קפיצו אותי כיתה כשהגעתי לארץ, אבל היא צעירה ממני בכמה חודשים. אז זה שבר מזעזע, ובאמת, אני לא יודעת למי להגיד את זה, שפשוט לא נצטרך להתמודד עם עוד בשורות כאלה, ורק שנשמח על שובם של החברים שלנו.
כמה היום אנשים מבארי עדיין...
בחיים?
חטופים, בחיים.
חיים יש 3 שידוע שהם חיים.
שמי?
מועד בן עמי ויוסי שרבי וטל שואם. יוסי, אמרתי, אלי.
כן.
יוסי נרצח.
כן.
אלי שרבי זה אח שלו, וטל שואם הבעל של עדי. אז אנחנו נשמח בצהלולים כשהם יחזרו, ולא נצטרך יותר לעולם לדעת איך זה מרגיש לקבל בשורה מזעזעת כזאת. אני חושבת שיהיה בסדר ברמה האישית, לגבי התקומה, שלצערי זה קשור כאילו לתקומה הכללית האפשרית בכלל, וקשה לדמיין את זה.
קשה לדמיין את התקומה הכללית של המדינה, את מתכוונת?
כן, קשה לדמיין, אבל אני לא מיואשת בכלל, זה ברור שתחת ההנהגה הקיימת, אנחנו באמת רק הולכים לקראת אבדון, שנראה שהוא רק הולך ומדרדר, ואנחנו עוד לא בסוף שלו. אני מקווה שהמלחמה תסתיים, החטופים ישובו לפני כן, ושיהיה איזשהו הסכם יציב, בלי החמאס, חמאס לא יכול להמשיך להתקיים, שיאפשר לנו בכלל לחזור הביתה. כי איך חוזרים הביתה כשהחמאס עוד נמצא שם? לא ברור איך אפשר לעשות את זה. יש לנו הנהגה, אי אפשר היה להמציא את כמה שהיא נוראית, ואת ההרס שהיא ממיטה עלינו, כל יום מאז. לגבי הצבא אני יותר אופטימית, אנשים לוקחים אחריות, מתפטרים, לגבי הפוליטיקאים, אין לצפות שהם ילכו בשקט, אבל אני אופטימית שהם ילכו. אני חושבת שאנחנו לא...
ואת יודעת שאת חוזרת לבארי, לא רק זמנית, ואתם חיים בבארי? את לא...
אני אחרי... בהתחלה לא ידעתי, אבל אחרי שנה שלמה שאני חיה כמו פליטה בבית מלון, וזה פשוט כאב לב יומיומי, זה ממש סבל. הרווחה הנפשית של לבוא הביתה היא פשוט אין לה מחיר. היכולת, זה המקום היחיד שאני יכולה לנשום בו. לרווחה, כאילו, לשחרר. וממש חשוב לי גם לשקם את המקום הזה. זה כואב לי לראות מה קרה לו, ואני רוצה לתקן.
וגם להקים מחדש את הגלריה עם המבנה חדש, ואני מניח שיש תכנון אדריכלי שיצא לפועל מתישהו.
בעזרת השמש.
לא, אבל זה נשמע לי נורא מעניין ומאתגר.
זה מעניין, נכון.
זאת אומרת, לחשוב על מבנה, אני חושב על איך המבנה הזה ייראה ומי תכנן אותו, זה מרתק. זאת אומרת, אני מניח שיהיה כל מיני הצעות וכאלה, לא?
נכון. כן, הכוונה היא לעשות תחרות אדריכלים מוזמנת, בינלאומית. לגבי ה...
לא, זה נשמע תהליך מרתק פשוט.
נכון. הוא גם באמת מרתק, הוא גם באמת משהו כאילו לעשות, להפעיל איזה חלקים יותר טובים ובריאים בנפש. תהיה תחרות אדריכלים, אני מאוד נהנית לפתח את החזון של המקום הזה, לחשוב על מבנה ומרחב שהוא תומך בריפוי, בכלל מה זה אומנות, על חיבור בין אומנות וטבע, מחשבות יפות, שנעים לחשוב אותם, ושאני מאוד אשמח לראות את זה יוצא לפועל, ושיוקם איזשהו, לא יודעת, sanctuary כזה, מרחב מגן ושומר, שמשלב בתוכו טבע ואומנות וחיים, שזה הכל היבטים של אותו דבר מבחינתי.
את עושה אומנות? זאת אומרת, את עכשיו עושה אומנות?
פרופר?
לא, את יוצרת? אז היצירה שלך?
מעט.
אז יותר ברמה הניהולית.
גם אני עובדת עם אמנים לקראת התערוכות שלהם, אז גם כאוצרת זה דבר מאוד מאוד מספק. האמנות שלי הפרטית, מאוד היה לי קשה לחזור ליצור. מאוד היה לי קשה, גם לא היה לי איפה, לא היה מקום ולא היה לי פנאי נפשי. עשיתי סדרה קטנה של עבודות, אבל ממש עכשיו, אחרי שנסיים פה, אני הולכת לפנות הסטודיו פה מתל אביב הביתה, ואני מקווה שאני...
את מעבירה את הסטודיו, את מעבירה את הסטודיו לבארי?
כן.
יש לך, זאת אומרת, עכשיו את אומרת, הולכת מפה, יש לי העברה, הובלה. מה יש שם?
גם את העבודות שלי, וגם כל מיני התחלות של מחשבות, ואיזה...
זה הכל שרד? את השבעה באוקטובר?
זה היה בבית שלי.
זה היה בבית.
כן.
זה, ראיתי שעשית משהו מקופסא, עם כליים, לא? היה כל מיני...
עשיתי איזה מין... במין מגירה של דפסים.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
אז את גם יוצרת וגם מתגברת, כל הזמן משתמשת ביכולות האלה שהתחלת להשתמש בהם בגיל מאוד מוקדם, אבל את גם כותבת ממש יפה. גם היה את איזה טור בארץ, יצא לך לקרוא?
זה היה נאום בעצם.
זה היה נאום.
נכון, זה היה נאום, נכון, אנחנו הבוגדים, אלה שבגדנו... בגן עדן על אדמת הנגב במשך 77 שנים. את עדיין, זה עדיין מלווה אותך, כאילו, התחושה הזאת של הבגדות.
ברור.
אבל תסבירי למי שמקשיב על מה את מדברת.
אני חשבתי שסופי...
אני לא זוכרת בדיוק מה כתבתי.
אז אנחנו...
אני יכולה רק להעיד על הסטינג.
זה מה שהנאום שסופי נשא, זה פורסם בארץ.
אנחנו הבוגדים שאוהבים את המדינה הזו, בלב ובידיים. אנחנו גם הבוגדות שנחטפו ונרצחו במאבק על החיים, בהגנה על הילדים שלהן, שהקריבו את חייהן. גם הן אוהבות את המדינה, שהיא גם שלהן. הבוגדות שתמיד חזרו הביתה. שהביאו ילדים באהבה אל תוך ומתוך האדמה שלהן, והאמינו לכם שאמרתם מורתה.
שאמרתם מה?
מורתה. מורתה.
מורתה.
מורתה.
כן, כן. אוקיי.
אולי עדיין אומרים את זה, אני לא יודעת. אומרים את זה לא, מכה קשה, מכה אנושה.
אומרים כל הזמן דברים. כן, חיסלנו עכשיו 50% מיכולות החיזבאללה.
זה רקורסיבי, ה-50.
דרך אגב, אני לא מזלזל, כן.
כמה אחוז היה להם להתחיל? אולי היה להם 7,000.
זהו, לא, אני זוכר, אבל אתה תמיד נזכר, זאת אומרת, אני נזכר גם במלחמת לבנון השנייה, וכל מיני אירועים כאלה, שבימים הראשונים יש איזו תחושה של כזה חזה נפוח, ופתאום הם ממשיכים במשך חודש, חודשיים. בכל מקרה, אנחנו כולנו סקפטיים.
לעולם לא מפסיקים.
וכן. וזה ברור שזה גם לא... לא יודע, איך את רואה עכשיו את העניינים עם השכנים מעזה? אפשר לקרוא להם שכנים, כן, אבל...
שכנים, הם שכנים עובדה.
הם יישארו שם, פלסטינאים.
כנראה. אני, האמת, לא כל כך עסוקה בזה במחשבות. אני... בוא נגיד שבמשלת הלב שלי, כלומר, חמאס לא נשאר שם בשום עמדה, בשום עמדת כוח. והמשלת לב הנוספת היא שמי שגר שם לא יכולים לעבוד איזשהו איום ביטחוני עלינו. אם זה יהיה אפשרי או לא יהיה אפשרי, או מה הדרכים להגיע לשם, אני לא... כאילו יש את מה שאני יכולה לטפל בו ומה שאני לא יכולה לטפל בו.
ברור.
טובה שהיקום יסדר את זה בעזרת אנשים טובים. בשליחותם. רק אגיד על מה שהקראת, שאני לא זוכרת כמה זמן אחרי הטבח היה את העצרת של ה... של הנגב המערבי מול הכנסת, ושם הקראתי את הדברים האלה.
וגם הפכת באופן כללי לדמות קצת ציבורית.
בדיוק.
זאת אומרת, את מוכרת, אני חושב, כל מיני מקומות, זאת אומרת, לא שלמה ארצי, אבל...
לא, אבל כן נכנסנו, הנה, כן, ניגשים אליה, באמת...
מאוד מוזר.
ואיך התחושה הזאת, והאם...
מוזרה מאוד.
אז אנשים מדברים איתך, פונים לך ברחוב, וכן? תחושה מוזרה, נחמדה או... לא, אבל מעבר לזה...
מוזרה?
לא, אבל מעבר לעניין של מכירים, לא מכירים, יש לך איזשהו תפקיד. כאילו, את מייצגת משהו, ונכפה עליך כנראה.
כן.
אבל יש לך איזושהי משימה עכשיו. כן. גם ברמה הציבורית.
כן. כן.
נכון.
אני חושבת שעל כולנו קצת נחתו כל מיני תפקידים שלא, נכון, לא ביקשנו אותם, לא רצינו אותם, לא הזמנו אותם, בעקבות, ממש, כולנו. אני בטוחה שגם לכם התפקיד...
לא, אבל המילים האלה שאת כתבת, באמת, אני חושבת שגם לימים אנחנו נגלה עוד כמה הן משמעותיות, שבאמת, לפני שנכנסנו, ניגש אליה כאן מישהו בדיוק על זה,
כן.
כי על המילים האלה, על הזיקוק של התחושה של הנבגדות.
אני חושבת, אגב, שזה אחד התפקידים, אם לא... הרבה תפקידים יש לתרבות, אבל זאת אומרת, להצליח לזקק איזושהי אמת פנימית אולי אפילו לגבי מצב העניינים או המצב הרגשי, זה באמת אחד מהדברים שאומנות ותרבות יודעים לעשות יותר טוב מדברים אחרים.
כמות היצירה התרבותית ואומנותית בעקבות השבעה באוקטובר, היא, אני חושב, פשוט, היא לא תיגמר גם, אבל היא פשוט עצומה.
כן.
וזה יצאו כבר מאות ספרים נראה לי, השבעה באוקטובר.
כן.
אולי אפילו מהר מדי, אני לא יודע כן. חלקם, אבל זה מדהים.
יש, אני חושבת, רצון טבעי של אנשים, אנשים לא יכולים להכיל את ה... כאילו, מה זה יצירה, נכון? זה כמעט איזה פלט של להיות בן אדם. אתה בן אדם, לא יודעת, אני אישה, קורא לי משהו, אז אני מן פולטת יצירה, כמו... זה נפלט החוצה. אז כשקורה משהו מזעזע כזה, אז הרבה דברים מתחילים להיפלט, חלקם יותר בטעם טוב, חלקם פחות, זה ההיסטוריה כבר תנפה החוצה את מה שחשוב ממה שפחות חשוב. זה לחיות באמת חיים חדשים, אני חושבת שאני ידעתי ממש מיד, כאילו שהעולם שעזבתי הוא נגמר, זו תחושה נוראית. אגב, אני רק יכולה להקביל אותה לאנשים שגורשו ממדינה ש... לא יודעת שבמסגרת איזושהי מלחמה, כבר לא היה לאן לחזור אחרי זה, המדינה התפרקה. זהו, אין. זה היה לצאת מבארי ולהבין שכל מה שהיה לך, וכל מי שהיית, וכל העולם שלך, וכל, הכל איננו. ואת צריכה להפוך להיות אדם חדש, וכולנו קצת לומדות מה זה אומר. יש חלקים מאוד לא נוחים בתפקידים האלה ש... ואתגרים שלא ביקשנו, אבל אגב קיבוצניקים, אני אגיד, אנחנו לא ידועים בתור אלה שכאילו מפילים את העבודה על מישהו אחר. קיבוצניקים יודעים לעבוד.
את אומרת שחייב זה לקיחת אחריות, זמן לקחת אחריות.
ממש, ממש ככה.
זה משהו שעולה פה גם בכל השיחות
ממש
שלנו.
ממש ככה.
מה שאתה לא עושה וכאילו
ממש
אופטימי,
ככה.
לא אופטימי, הפתרון או הדבר שצריך לעשות, כל אחד מאיתנו בשדה שלו, הוא לקחת אחריות.
לגמרי.
לא להשאיר אותה לביבי.
אין מישהו אחר. אתה יודע שאחרי מה שקרה, אני זוכרת שקמתי בבוקר, ישנתי, לא יודעת, 3 שעות, עם קלונקס, והרגשתי, וואו, אי אפשר לתאר את איך שהרגשתי. כאילו, הנשמה נעקרה ממני, הרגשתי כאילו נדרסתי ואיכשהו אני חיה, שנרצחתי בעצם, אבל איכשהו אני עדיין חיה, תחושה מזעזעת, ו... מה את רוצה לעשות? אולי רק לשכב במיטה ופשוט, לא יודעת, לבהות בתקרה או לבכות, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, סופי, לאף אחד לא אכפת. את יכולה לעשות את זה, אבל אולי כדאי שתקומי ותטפלי בעניינים, כן? כאילו, אף אחד לא עומד לעשות את זה. וזה קצת, אגב, אחריות, זה... כולנו יכולנו הרי לשכב במיטה ולקוות ש...
יקרה משהו טוב.
אף אחד לא עומד לעשות שיהיה טוב. אף אחד. ממש כל אחד מאיתנו היה צריך לקחת את מה שהוא יודע לעשות, מה שהוא רוצה לעשות, ופשוט...
אנחנו רואים המון אנשים שעושים, שזה ממש. מדהים. אני חושב שזה מה שמעודד אותי לפחות.
נכון.
גם מהאנשים, גם מהקיבוצים, מעוטב, בכלל במדינה. זאת אומרת, ההתגייסות האזרחית היא מטורפת, מדהימה, להבדיל
נכון.
מה... גם בכזאת צניעות. איטליית הצילי. בשיחה הקודמת שלנו, ואת יודעת, וגם אני חושבת שאמרתי לה את זה, זאת אומרת, זה אנשים, מורה, למחנכת, להיסטוריה, לאזרחות, שלא היינו שומעים במקרה אחר, וגם את יודעת, זה לא איזשהו תפקיד שהיא ססה לעשות, אבל היא מקבלת אותו, ובמידה מסוימת אני מרגישה ככה גם מולך, גם מול יונתן שמריז, זאת אומרת שאין לכם, זאת אומרת, אתם פשוט לא יכולים לסובב לזה את הגב, אתם נדרשים למצוא את המילים, ולעמוד לפני המצלמות, ולדבר לאנשים, וכאילו אתם אלה שבעצם יוצקים את התקווה, ובונים את הבית.
זה לא תפקיד שמישהו רצה לעצמו. אני זוכרת שזה מישהו באיזה טוקבק נבזי במיוחד, כתב משהו על זה שאני כאילו... נהנית מה... וזה היה ממש איזה, לא יודעת, 3 שבועות אחרי הטבח, כאילו נהנית מהפוזיציה שאני נמצאת בה, זה מין אמירה מחרידה כזאת, כן, שעכשיו כאילו יש המון תשומת לב ציבורית, אז זה... אני לא חושבת שיש מישהו מאיתנו שלא היה נותן את כל מה שיש לו, כולל את 2 הכליות שלי, וגם את הלב, אם הייתי יכולה להחזיר את הגלגל לאחור ולקבל חזרה את ה... את החיים שהיו לנו. אבל אני חושבת שזה ברור שאם אנחנו לא נגלה כל אחת, ממש ואחד מאיתנו, בגבולות הגזרה שלו, וגם בגבולות הגזרה החדשים שנכפו עלינו, שכרגע הם מאוד רחבים, כן? בעולם הישן לא הייתי מארחת 40 שגרירים, וזה גם ישר התקשרתי לאחי, אמרתי לו, זה היה כל כך לא טבעי עבורי, שאני מרגישה כזאת דיסאוריינטציה, כאילו בחיים שלי, אבל... מה נעשה?
אבל תגיד, יש, ככל שהזמן עובר, אנחנו באמת מדברים פה על נושאים נורא גדולים, וכל הדבר הזה הוא מאוד כבד בסוף, כן. מורכב. ויש לך ילדים, ואפילו אחד די קטן עדיין, בן 4.
בת.
בת, צריכה קטן, צעירה, בת 4, ויש גם, יש את היום יום של צחוקים עם הילדים, וכאילו, ששוכחים קצת מה...
כן.
זאת אומרת, זה כבר חזר הדבר הזה, של סתם שטויות וצחוקים ובלגן, כי כשיש ילדים אתה חייב להיות בתוך זה לפעמים.
יו, לא מאחלת לך לדעת איך זה ששני הדברים האלה מתנגשים אל מול הילד, זה...
מה זאת אומרת?
שאת חושבת, נכון, שאת עם הילדה, ואז את זה כל כך ישאב אותך שאת תשכחי, אבל לא, היא רצה במסדרון, ואני מבינה שרודפים אחרי המחבלים. היא משחקת מחבואים, ואני חושבת על הטבח. היא ישנה, והיא כל כך יפה, ואני חושבת שיכלו לרצוח אותה. בשביל אימא, כאילו.
כל הזמן שם.
כל הזמן, יש, אני חושבת, יותר ויותר מקומות או מרחבים שאני מצליחה, כאילו להגדיל אותם לאיזה מין שכחה. אני ממש מאחלת לעצמי שעוד שנה אם אנחנו נדבר, אז אני אגיד לך שהיחסים יתהפכו בכמה הדבר הזה מלווה אותי, וכמה אני מצליחה לחיות, נגיד בבוקר שכולם מאוד לחוצים להתארגן לבית ספר, ואני מתעצבנת על הילדים שהם לא מתארגנים מספיק מהר, אז אני לא חושבת על זה.
אוקיי, זאת אומרת, זה קורה.
זה קורה.
זה קורה, זה אומר שיש...
מי שצועקת עליהם שיצאו כבר מהבית.
יש איזה נורמליות.
יש, יש...
לא, זה באמת מראה, זה דבר בריא, לא. זה דבר בריא. זאת אומרת, את גם יכולה לתת להם ללכת.
כן. אני אשמח אם הם ילכו קצת יותר אפילו.
טוב, אנחנו... קודם כל, עכשיו... סופי צריכה עוד מעט ללכת למוביל, נכון?
מוביל,
כן. אני חושב שזה, אבל ממש, זאת אומרת, זה גם סימבולי, זאת אומרת, עכשיו את מחזירה, את יוצאת מפה, מחזירה את האמנות שלך לקיבוץ בארי, שזה דבר מדהים, לבית שלך שחזרת אליו. יש בזה המון, זאת אומרת, עוד שלב קדימה.
כן.
זה... כמה זה מסעית, זה אוטו, מה זה, טנדר, מה זה?
לא, מסעית קטנה.
וואו, זה הרבה דברים.
כן, גם.
כל ארוז כבר מוכן?
מה שלא ארוז, כן, הרוב ארוז, מה שלא ארוז יארז. כן, אני מחכה לזה, שיהיה לי מקום, וואי, אמנות צריכה מקום. היא צריכה מקום פיזי בעולם, אחרת היא פשוט לא...
איזה גלריה.
צריכה גלריה, צריכה מוזיאון, צריכה...
סטודיה. איפה הסטודיו בתל אביב?
בסדנאות האמנים. נכנסתי במקום ברחוב התבור.
תבור זה דרום תל אביב.
כן, ליד השוק שם.
כן, כן.
מקום אסטרטגי לרימונים מגורענים כבר. ואננס מקולף.
וואי, זה כיף. הידה שלי הלכה שם לגן פעם בקרם התימנים, כשגרנו בתל אביב. אז זה היה כיף להיות קרוב לשוק.
מה כתוב לך פה בקעקוע? תראה, אני בסוף תופסת את כולם.
זה אתה, זה, איך את שואלת את לא קטע לזה? כולי קעקועים ענקיים. נראה לך את זה, זה יותר מעניין. זה עשיתי עכשיו ממש.
מה זה?
אני מרקים משקפיים,
אירוס.
תראו אותו.
אירוס.
זה הפרחים, זה הבית. אגב, לציטוט שהקראת, כאילו, אני גם אוהבת להתקעקע.
תראי למצלמה, שאירו. יפה. אני חושב שכן.
זה חדש, זה אחרי השבעה באוקטובר?
כן.
וזה קשור?
כן, בוודאי. כשהרגשתי שאין לי בית יותר, הרגשתי שאני צריכה לייצר אותו בכל מיני אופנים, כן? תערוכה, באומנות, אבל גם ככה בקעקועים. גם עשיתי את זה עם הבית הלונדוני שלי, וגם הרגשתי שאם אני רק אצליח להוריד את ה... כאילו שהמקום, שהיד תזכור, שהמקום יזכור, ואז אני אוכל לשכוח.
יש פה פרחים ו...
כן, זה בויניה, זה עץ השקד בגינה שלי, ואירוס.
אירוס, כן.
ולבנין.
לבנין הקרוב.
נכון.
וזה בעצם הגינה של ברי, מברי?
כן.
מי צייר את זה?
המקעקע שלי.
וואו. אני בדיוק גם חושב, אני חושב כל מיני קרקוע, ואני רוצה שהבת שלי תצייר לי, מצאת לי כל מיני ציורים, אבל היא לא, גם, היא לא מתלהבת מזה שאני אומר לה, תציירי לי משהו לקרקוע. כאילו, היא מציירת מדהים. פרחים, מנדלה, נורא יפה.
פשוט תיקח.
אני עדיין מתלבט.
פשוט תצלם, תיקח ותגזול, ולא תיתן לה קרדיט גם. כל העבירות תעשה.
זה פסיכולוגים, בדיוק.
שאלה, יהיה הבעיות.
לגמרי.
אבא גנב לי את הקעקוע.
לגמרי.
טוב.
זכויות יוצרים.
חבורת קיבוצניקים שכמותינו.
כן. תודה לכם.
תודה לך.
תודה רבה.